האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
כל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי, שם עליכם תחיו, שנזכה להמשיך את שמחת הימים הקדושים הללו של ימי הפורים, שהשם יתברך ישמח את עם ישראל ויראינו ישועות בקרוב, ישועות שלמות, שנזכה לראות הישועות השלמות, שכל חיילי ישראל יחזרו לבתיהם בריאים, שלמים, והכל שקט, והכל. ונתתי שלום בארץ ושכפתם ואין מחריד, ולא יהיה חמאס, בעזר השם, בקרוב, הכל שיהיה בכי טוב, מגור, ניגור אויבינו ושונאינו, בבקשה נעתינו. אנחנו בפרשה הזאת, יש כמובן, זה הכל העניינים של הקורבנות. קורבנות שצריך להקריב בבית המקדש, התורה מצווה אותנו, את כל ענייני הקורבנות, אבל יש לנו כל מיני לימודים מוסריים שאנחנו לומדים מהעניינים של הקורבנות הללו. אז דבר ראשון, יש פה רש"י, פרשת צו שאנחנו נקרא השבת, יש לנו עוד פרשה אחת, כן, שקוראים השבת, גם כן פרשת פרה, קוראים השבת גם כן את פרשת פרה, זה בשביל להכין את עצמנו. אנחנו נקרא בפרשת חוקת, שמה מדברת התורה על העניין הזה של אדם שהוא תמי מת וכדומה, אז שצריך להיטהר, פרט כדי שאם מהרה ונזכה ונחיה ונזכה ונראה בית מקדשנו ותפארתנו עומד על תילו ומקריבים קורבן פסח, אז כדי להקריב קורבן פסח צריך להיות טהור. אז כדי להיות טהור, אז לכן קוראים את פרשת פרה, שהיו קוראים אז, כדי שכינו את עצמם לטהרה, כדי שיוכלו להקריב את קורבן הפסח במועדו, בזמנו, וכשהם טהורים. לכן מקדימים זמן מסוים, כדי שאדם יוכל להתכונן, לטהר את עצמו. לכן קוראים את פרשת פרה. אגם, בעוונותינו הרבים, אין לנו מקדש, בית מקדש חרב, אבל מהרה ייבנה. אנחנו מאמינים בכל יום שהקדוש ברוך הוא יכול, הרי בין כך, לא צריך פה להביא פועלים בשביל לבנות אותו. כתוב שבית מקדש השלישי ירד מוכן ומזומן, ירד, הקדוש ברוך הוא יוריד אותו מוכן ומזומן, כמו שברא את העולם, הוא גם יברא את בית המקדש מוכן ומזומן, יורד משמיים, זה אחת מנפלאות הבורא שנזכה לראות את זה, ונזכה להקריב קורבן פסח, אם ירצה השם יתברך, יהיה לנו דבר עצום, הלוואי, השם יזכנו. לכן מוציאים שני ספרי תורה, באחד קוראים את פרשת צו, פרשה שלנו, ובאחד קוראים את פרשת חוקת, ששם זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, וסדר הטהרה שלו, של זריקת אפר פרה אדומה. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו, לאמור, זאת חוקת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אז רש"י על המקום מביא לנו כאן מדרש רבותינו, מדרש נפלא מאוד. המילה הזאת צו, אמור, דבר, זה בעצם הדיבורים שהתורה הקדושה כותבת. מה זה צו? מה פתאום כאן יש איזה צו? יש צווים, כן? למה התורה אמרה את המילה זאת צו? אומר רש"י הקדוש, דבר מתוק מדבש, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. צו, המילה הזאת צו, להיות זריז, להזדרז לעשות את המצווה. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אל תאמר מחר, פן יאוחר. פן לא תעשה כלום. אם בן אדם, מה שאתה לא יכול לעשות, מחר תעשה היום, לא תעשה מחר, תעשה היום, להפך. אדם צריך לראות מה שאדם צריך לעשות מחר, אם אפשרי לעשות אותו היום, תעשה אותו כבר היום. כי אינך יודע אם תוכל להספיק לעשות. הזמנים וההפרעות של יצר רע. אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז. הכתוב, כלומר התורה הקדושה, ביותר צריכה לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. בעולה יש חסרון כיס. למה? שהכהן בכל הקורבנות מקבל משהו. עולה כליל לשם. שום דבר אין לכהן. רק העורות. העורות מה יש לו? הוא עכשיו מעבד עורות. ללכת להיות מעבד עורות. לעבד את העור. זה לא רק העור של העולה. אבל כולה כליל לשם. שום דבר לא מקבל. אז יש חסרון כיס. הוא לא מקבל שום דבר. הכהן עובד עובד. לא מקבל. אז ביותר צריך לזרז. אז כשבא קורבן עולה, תזדרז לעשות את המצווה הזאת, להקריב את הקורבן, אל תגיד, אין לי בה כלום. לא להיות אינטרסנטי. לא מקבל כלום, אני צריך לשמוח. אדרבה להפך. אם אני לא מקבל כלום, אז זה המצווה השלמה ביותר. אם אני לא מקבל. אם אתה מקבל, זה כבר בעיה קצת. מה הבעיה? הבעיה שיש לך פה נגיעה עצמית. אין לך אתה לשמה, לשם שמיים. והקדוש ברוך הוא בוחר בדבר שהוא כולו, כולו לשם. בלתי לשם לבדו. זה בזה הקדוש ברוך הוא בוחר במצוות כאלו. וזה העולה כולה לשם. שום דבר לא מקבלים הכהנים. ולא הבעלה, העולה שמביא שום דבר. יש שלמים, יש דבחתת, יש... כן, מקבלים. שם, בזה לא מקבלים כלום. כולו לשם. כשבן אדם הוא לא נוגע, אתם לא יודעים מה זה. אז הוא מקבל, זה לא רק, הוא עובד את השם לשמו יתברך. הוא מקבל מין השראה כזאת, לא להיות נגוע, לא להיות אינטרסנטי. אני, מה יהיה לי מזה? מה יצא לי מזה? לא. עכשיו, אני רוצה הכל לשם יתברך. כשבן אדם עושה דבר שכולו לשם יתברך, הוא קשור לבורא עולם. וזה בעצם קורבן העולה. זאת תורת העולה, היא העולה. זה מה שעולה, אתה מתעלה עם העולה ביחד, אתה מתעלה, אתה רואה שאתה לא מקבל שום דבר, רק לשם יתברך לבדו. ומתעלה האדם, ויש לו קרבת השם. זה קרבת השם. כשבן אדם נגוע, אני סיפרתי פעם, איזה סיפור. היה פעם אחד שהיה שופט עליון של איזה מדינה. קראו אותו טוביה. טוביה שופט העליון. זה טוביה שופט העליון. יום אחד התחילו חקירות ודרישות. מסכן. לא ידע מה לעשות. לא ידע מה לעשות. מה עשה? מצא הזדמנות לעבור, אבל היה שם איזה נהר אחד. נהר לא עמוק שאפשר לטבוע, אבל לעבור אותו זה בוץ, זה נהר של כמה קילומטרים שצריך לעבור אותו. ואז הוא בא ליד הנהר, ויש שם אנשים שמעבירים, מקבלים סכומים. פתאום אחד רואה טובי השופט העליון, מכיר, הוא יודע, תמונות, לא יודע מה, הוא היה גיבור חיל. כיפור חי. וטוביה היה גם שמן. זה והוא היה בעל בשר. וראה אותו. אמר לו, תגיד, מה זאת אומרת? בוודאי אני אעביר אותך. אלמד, טוביה שופט עליון. אתה, אני מחכה. הוא רצה לעשות טובה. תשמעו, איזה טובה הוא רצה לעשות. אז הוא התחיל, נכנס, הוא תופס אותו, הוא לא יכול לעבור. ככה, והוא הולך, הולך, הולך. הלך כבר איזה, כמעט חצי מהזה. וזה, ואז נאנח, טוביה אומר לו, הוא שם מתפרק, כל עצמותיו כמעט התפרקו, היה בעל בשר. אז מתנשף, אומר לו, אל תדאג, אני אחזור למעמד שלי, אני מבטיח לך, אני לא אשכח אותך, אני אתן לך, אני אחזור לך, וזה, אני אחזור למעמד שלי. מה זה תחזור? טוביה, אתה שופט עליון, אתה מקבל את הסכום הכי מפולפל במדינה, מה זה? אומר לו, לא, אתה לא יודע מה שקרה לי, מה קרה לך? מה? אז הוא מספר לו שאילילו עליו עלילה, שהוא לקח שוחד ולקח זה, ולכן עכשיו הוא מועמד למשפט וזה, ולכן הוא רוצה לעזוב וזה, אחר כך, אבל הוא אומר רק זה רק לתקופה. הוא אומר, מה? מי יודע? תחזור לו, תחזור. אני מתפרק כל עצמותיי. הוא אומר בעצמו, זה הנושא אותו, והנושא בא. כן. הוא אומר לו, הוא אומר, מה? אני צריך, מי יודע מה אני אקבל ממך? מה יש לי כזה? הוא אומר לו, חביבי, עזוב, כל עצמותיי התפרקו. התפרקו כל עצמותיי. טוב, התפרדו כל פועלי אבן. זרק אותו בחזרה, אז חזר. זה. והשאיר אותו ככה. למה? אינטרסנטיות. אינטרסנטיות, משהו לקח אותו, אינטרסנט, מחר יצטרך איזה דבר, וזה, והוא שופט עליון, וזה. הכל אינטרסנטיות. וזה, למה? אין את המידות, מידה לשם שמיים. כשבן אדם עושה את הדבר לשם שמיים, לא מסתכל על עצמו בכלל, מה אני אקבל, מה תצמח לבן אדם טובה, מה יהיה טוב לשני. זה בעצם הלשמה שבדבר. הקורבן העולה שהיו מקריבים, זה היה מראה על אי אינטרסנטיות. אני לא מקבל כלום, ברוך השם, זה כולו לשם יתברך. זה היא העולה על מוקדה כל הלילה, על המזבח, ואש המזבח היא תוקד בו. במי יוקד את האש? באותו בן אדם שמקריב את העולה לשם שמיים. אם אדם מקריב את העולה לשם שמיים, זוכה לאש שתוקד בו, זוכה לחום כזה אדיר מבורא עולם, קבל חום כזה, קבל כזאת קרבת אלוקים, וזה חם ליבי, כמו שדוד המלך עליו השלום אומר, חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש. זה דוד המלך. כל מצווה שדוד המלך היה עושה אותה, היה עושה אותה בשמחה שאין דוגמתה בעולם. אין שמחה. השמחה שלו לעשות את המצווה, לשמו יתברך. וזה מאיפה? מהאש שיוקדת בקרבו. מאיפה מקבלים את האש הזאת? האש הזאת על ידי זאת תורת העולה. אם אתה הכל בלתי לשם לבדו, אתה עושה לשמו יתברך, תדע לך, אתה תקבל חום, אתה תקבל התלהבות למצוות. ואז בן אדם הזה, כל הימים, הוא בשמחה. לא, מה שיהיה, הכל השתבח שם בורא עולם. אדם צריך לדעת שהכל מאיתו יתברך, וברגע שאתה איתו, אתה צמוד אליו, אתה איתו, אתה תרגיש שלא חסר לך כלום. אם אדם, כל דבר, שיקולים, מה אני יכול לקבל? מה אני יכול לזה? מה יהיה לי הנאה? מה אני אקבל כבוד מזה? אני אקדמו אותי? עזוב. תעשה את המצוות לשמן, ואז תראה כל מצווה של שם שמיים, כל דבר שהוא לשם שמיים, סופו להתקיים. אפילו שאתה לא רואה, לא תרואה. לפעמים בן אדם הוא לא רואה את הדבר שיכול להתקיים. אבל סופו להתקיים. איזה סיפור סיפרנו, מה זה עניין, שבן אדם יהיה לשמו יתברך. היה אברך אחד, לומד תורה, ויש לו משפחה בלי עין רע גדולה, ברוך השם, הבן שלו הראשון צריך להתחתן. אז יצאו לו איזה שידוך, היה עילוי, והוא משפחה, אין לו אפשרות לעזור. מה יעשה? יש משפחות כאלה שקשה להם. אבל מתאמצים, לוקחים הלוואות. יש לפעמים שבן אדם, אין לו מה לקחת הלוואות, והוא כבר כולו, כולו בעל חובות. מה יעשה מסכן? אז הציעו לו זה שידוך של ביתו של אדם נכבד, אדם ירא שמיים בתכלית, וגם זכה לעשירות, ויש לו בת, כלילת המעלות והמידות, נפגשו, היא ראתה אותו, איזה מידות הציליות, אמרה לאבא שלה, אבא, זה כזה ראה וקדש, אני מוכנה להתקדש לזה, לזה, כי זה, ראיתי בו, ראיתי מידות, ראיתי, ואז, טוב, אבל השטחן אומר להם, תשמעו, מה יכול, טוב, האבא של הקלה, אבא של הקלה, בא, אומר לו, תשמע, אל תיכנס לדאגות, תעשה לי טובה, הכל. רק עושים אירוסין, אנחנו נעשה את הכל על חשבונם, הכל. רק דבר אחד, זר פרחים, שזה כבר, זה הקלה לא מביאה, זר פרחים, החתן מביא את זר הפרחים. איך היה מנהגם? זר הפרחים, תראה להביא את זר הפרחים. טוב, הוא אמר, בסדר גמור, זר פרחים, טוב, ברוך השם שלא מחייבים אותו איזה דברים שהם קשים מאוד, רק זר פרחים, מצוין. והנה, הוא, יש ברוך השם זר פרחים, הלך לחנות, וזה שמוכרים פרחים ככה רציניים וזה, וחיפש, אמר שהוא צריך לזה משפחה צילית, משפחה, ואני רוצה, אמרו, תראה, יש זרים כאלה, זרים כאלה, יש זר שאתה רוצה, וזה, זה 3,000 שקל. בעל החנות, אומר לו, 3,000 שקל. אומר, זה כבד, אבל טוב. טוב, אני אעשה לך הנחה, 2,700, 300 שקל, שיהיה מעשר. טוב, אומר לו, תשמע, תשמע, תיקח. בסדר גמור. זר גדול, ענק, הוא לא יכול לקחת, הוא צריך להביא, הם מביאים את זה, זה בצורם ארוזם, זה מיוחדת לאולם של האירוסין שעושים את האירוסין. טוב, הוא בא לאירוסין, לא בא שזה מחכה, אין זר. מסתכל על שולחנות, אולי, לא, אולי שמו את זה, שואל, אומרים לו, לא, לא הגיע. זה בסך הכל מה שביקשו ממנו, רק את הזר. והוא מתקשר לחנות, אין קול ואין עולה ואין קשב. התקשר למישהו, החנות צריכה להיות פתוחה, תמיד פותחת עד 11 בלילה. התקשר למישהו שהוא גר שם על ידו, אמר, תעשה לי טובה, תיגש שם לחנות הזאת, תראה שם, הלך, אומר לו, חביבי, חנות סגורה, אין קול ואין עונה ואין קשב, אין בכלל בני אדם במקום. טוב, מה יעשה? אמר, ניגש למחותן שלו, אומר לו, אני מתנצל, אני מתנצל, שטויות, מה זר, לא זר, קיבלתי את הזר הנפלא, שזה הבן שלך, זה מה ש... זה מה, עזוב, מה זר, ברוך השם, חסר את זה, מה, תגיד לי מה זר, עזוב זר. בסדר, עברו האירוסין, אבל הוא, קשה לו הדבר הזה, למחרת בבוקר, אחרי התפילה, אז הוא נסע, היה לו אזכרה של אמא שלו, זה האבריך הזה. הייתה לו אזכרה של אמא שלו, נסע לבית העלמין. היה אנשים, עשה קדיש וזה. פתאום הוא רואה איזה לוויה קטנה. אז הוא אמר, מצווה ללוות את המת. סוף סוף אני נמצא, זה כתוב כבוד המת. הלך ללוות איתם. לא היה אף אחד שיספיד שם בתוך המשפחה. אז אמרו לו, ראו עם זקן. אמרו לו, אתה רב, אולי אתה יכול להגיד כמה מילים של זה להספיד. הספיד, הספיד, עשה את ההספיד וזה. אחרי זה אמרו, אנחנו לא יודעים מה עושים שם, ליווה אותם עד הקבר, קברו אותו, אמרו בקיצור. אחרי זה הם הביאו איזה זר פרחים, אמר להם, תשמעו, תשמעו בקולי, זה לא מנהג עם ישראל, להניח זר פרחים על קברים, זה מנהג של הגויים, לא, אסור לנו לעשות דבר כזה, תשמעו, חבל, אתם אנשים מכובדים, זה בסדר גמור, אבל יותר חשוב זה אם ילמדו תורה, לעילו נשמתו, אנחנו רוצים. אז תשמע, אנחנו לא יודעים אם יכולים הילדים לעשות את הקדיש, אנחנו רוצים אותך, אתה תגיד, קודם כל, אז אמרו, אתה תגיד את הקדיש, אנחנו נשלם לך, אל תדאג, שלם לך. בקיצור, הוא הלך לנחם אותם, כשמוכנים לשלם לו והכל. בקיצור, הוא הלך לנחם אותם. פתאום הוא רואה אותם מסתודדים, והוא אומר, מה היה עוסק האבא שנפטר? מה היה עוסק? אמרו, חנות הפרחים. וואי, חנות הפרחים. וואי, לפני שהוא מתחיל לפתוח את הפה שלו, הם אומרים לו, תגיד, אתה יודע שלפני כשקיבל את ההתקף, הוא עדיין היה בדעתו, אמר, תשמעו, יש אחד שאני התחייבתי לו, אבל אני לא יכול. לא, הוא כבר היה בבית חולים, כבר לקחו אותו לבית חולים, וכולם עוסקים רק בתרדה של ההתקף. אז אמר להם, תשמעו, יש אחד שאני, הוא שילם לי עבור זר של 2,700 שקל. אני אבקש מכם, אני לא יודע מי זה, לא יודע מה זה, הוא לא זכר כבר. אני אבקש מכם, תשלמו לו בחזרה את הכסף שלו, תחפשו אותו עד שתמצאו אותו ותתנו לו את הכסף. כך, אומר, אז הוא אומר להם, כן, ותראה הוא מעניין, בדיוק הזכרה שלי, האמא שלי, בדיוק חלה להיות בדיוק ביום הזה. ואני בא ואני מלווה אותו את הבן אדם הזה. זה מעניין, אומר להם. אמרו לו, טוב, תשמע, אנחנו רוצים שאתה, אז הוא אומר להם שאני הוא בעל הזה, בעל שקניתי את הזר הזה. אמרו לו, אנחנו מעוניינים שאתה תהיה האיש שלומד לעילוי נשמתו, לימוד של תורה, וגם קדיש, יש להם כסף מספיק, 7,000 שקל כל חודש, אתה תקבל 7,000 שקל כל חודש. אתה אברך, תקבל 7,000 שקל כל חודש. זה על העניין של הלימוד תורה לעילוי נשמתו, וקדיש תגיד עליו. והוא התחיל להיות קרוב אליהם, קירב את הילדים שלו, שיש לו אמונה, כשהוא מאמין שכל מה שעושה בורא עולם, זה הכל, זה הופך עניינים, אין זר, אין זה, אבל מה? יש פה איזה דברים פנימיים שצריכים להיות. זה בשביל אותה נשמה, שתתעלה אותה נשמה על ידי אותו קדיש, ואותם ילדים שלו התקרבו, קירב אותם לתורה, ליראת שמיים, כל המשפחה, והפך להיות כמו משפחה שלהם. זה תראו מה זה. איך הקדוש ברוך הוא, במיוחד עשה הקדוש ברוך הוא, כדי שאותה נשמה תזכה בעולם, וגם אותו אברך, שהוא באמת מטופל בילדים, וקשה לו, ומקבל את הפרוטות הזעומות מהכל, שלא מספיקות ללחם צר ומים לחץ, אבל זכה, זכה על ידי מה? עד עם מסירות נפש, גם על ידי, תראו איזו התחשבות, הוא ראה, הוא גמר את ההזכרה שלו, אתה הולך הביתה, לא, יש פה לוויה, אני חייב, יהודים, מסכנים, מלווים את יקירם, אני חייב. זה מי שעושה משהו. אז בעצם, נכון, זה לשם שמיים. מה הוא עשה את זה בשביל לקבל משהו? חס ושלום. עשה את זה רק לשמוע את דברה. אז קיבל גם את הכסף של הזר, גם חודשית, וגם המשיכו איתו, גם משך אותם לתורה, לראות שמיים תורה. זה משהו מפליא ביותר, שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, עושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. שהשם יתברך, הוא עושה את הדברים בצורה מפליאה ביותר. וזה בעצם העניין הזה, ולבש הכהן מידו בד, מכנסי בד. רבותינו אומרים, כל בגד של הכהן הגדול, הכהן, גם הכהנים, גם הכהן הגדול, זה בא לחפר על משהו של עם ישראל. זה ממש, כל בגד שהוא לובש, זה מחפר על עריות, זה מחפר על גזל, זה מחפר כל דבר. והעיקר שאדם עושה לשם שמיים, כפי מה שאמרנו, וזה כשאדם זוכה באמת, אז הוא גם בעצמו זוכה לעשות, וגם מעשה אחרים. אם זוכה אדם לעשות אחרים, זה הדבר עצום ביותר שיכול להיות, ואנחנו רואים דבר פלא מאוד מאוד, ממש איזה דברים נפלאים של רבותינו, שבאים ואומרים לנו, שבעצם כל העניין של התורה, זה קשורה למידות. התורה הקדושה היא קשורה למידות. אתה רוצה להתעלות בתורה הזאת, אבל זה צריך שיהיה מידות טובות. אם אין מידות טובות, התורה לא יכולה לשכון באדם. ככל מה שיש לו יותר מידות טובות, הוא זוכה. מרן החידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, כאון עולם, הוא היה בתחילה תלמידו של רבנו חיים בן עטר אור החיים הקדוש. הוא למד תורה אצל אור החיים הקדוש. שנה אחת הוא למד תורה אצל אור החיים הקדוש. אחר כך אור החיים הקדוש נפטר. נפטר, ואחר כך הוא למד תורה גם אצל הגאון נחפה בכסף, בעל ספר נחפה בכסף, רבי יונה נבון, שגאון עולם, גאון אחד מגאוני ירושלים היה, ומעניין, זה דבר מפליא. אז מספר מרן החידה בשם הגדולים על המהרש"ל. המהרש"ל מדובר פה עכשיו, שזה לפני קרוב ל-400 שנה ויותר, אז המהרש"ל עליו השלום, היה גאון הטבל, גאון הגאוני, והיה חריף מאוד, חריף מאוד, זה המהרש"ל. הוא למד, היה לו ישיבה, ולמד סוגיה עם התלמידים, ולא התקשו בזה קושיה, אף אחד לא יכול. כמה שעמלו על הקושיה הזאת, פתחו פרשים, ראשונים, אחרונים, לא מצאו את ידם ותרגלם להוביל את הסוגיה. הייתה להם זו קושיה שעוצרת את המשך ההסבר של הסוגיה. קשה מאוד. והמהרש"ל חריף מאוד. ואמרו לו תלמידיו רבנו, מה אני יכול לעשות? לא מוצא? אני בעזרת השם. בלילה יצא קצת לשאוב אוויר וגם לחשוב על זה. והוא הולך, המהרש"ל ככה לבד, וחושב על פתאום. האוזן שלו קולטת מאיזה בית, מאיזה בניין, יש מישהו שלומד ומסביר לעצמו את דברי הגמרא הזאת שהם לומדים. בתוך הלימוד שהוא לומד, הוא מסביר לעצמו. אז הוא הלך להתקרב, בדיוק זה הסוגיה שלהם. זה כמו לומר שלומדים את הדף היומי, אז גם הוא ישב ולמד, והכל חלק, הוא מסביר לעצמו. והמהרש"ל מתפלא, איזה, מה זה? מי זה פה? זה גאון עולם? איך הוא הוביל את הסוגיה שאנחנו בעצמנו, כולנו, עמדנו, לא יכולנו להמשיך. זה הייתה חנות ירקות. דפק בדלת ונכנס. נכנס, רואה את הירקן, רבי אברהם הירקן, יושב, אז ככה, אמר לו, כן, כן, אולי את... אומר לו, מה זה, איך אתה מסביר את זה? אומר לו, לא, אני רק, לא יודע רק לקרוא. אומר לו, הירקן, לא יודע לקרוא, אני רק קורא. כן, אני אבקש ממך. הוא רואה שזה, הוא מכיר אותו, זה הרב של העיר, הגאון עולם, המהרש"ל. אמר לו, כן, אני אקרא, בבקשה, רבנו, אני אקרא, אני לא מבין, כבודו יסביר לי, אני אקרא. אסביר. התחיל לחטט, המהרש"ל צד עינו, כל מיני ארגזים. לא של ירקות, של ספרים, שאלות ותשובות, ראשונים ואחרונים. אומר, אומן, אומר, אכן נודע הדבר. אתה, מה אתה רוצה להגיד לי? עכשיו, שאתה קורא, מה זה הספרים האלה? אומר, לא רבנו, אני סתם ככה קצת מעיין בהם. אתה מעיין, אתה המעיין המתגבר. אתה, תשמע. טוב, רבי אברהם התחיל ללמוד איתו, ישב ללמוד איתו, איזה גאון עולם. אבל אמר לו, תשמע, הרב, אתה מרא דאתרא, אני משביע את הרב, שלא יגלה עליי שום דבר. אני רוצה להישאר ירקן ולומד תורה. תורת השם. אמר לו, בסדר, אני לא אגלה עליך. לא גלה עליך, בסדר גמור. הבטיח לו, שלא יגלה עליו. אבל, המהרש"ל לפני פטירתו כתב בצוואה, מי יירש את כתרו? מי יהיה המרא דאתרא? כתב שמה, לכבוד הנשיאים זה, לאחר הפטירה, תלכו לירקן רבי אברהם הירקן, תמנו אותו למרא דאתרא של העיר. אלה חשבו כבר, חס ושלום, אולי... מרגעים אחרונים קצת, משהו קצת קרה לה, אבל ידעו שהרב היה עמד בשכלו, בדעתו, עד סוף יומו האחרון. אמרו, תשמע, בוא נלך. לקחו כמה גאונים, הלכו לרבי אברהם ירקן. שלום עליכם, רבינו. כבודו מכיר את המרשל. אני לא, אני... ככה, אני ירקן, מה? מה זה כבודו מכיר את המרשל? אנחנו מבקשים, בבקשה. כבודו מכיר את המרשל? אומר, כן, מדי פעם היה בא. תשמע, סגור את החנות, בכבוד, בוא, אתה אמרה דאטרה של העיר. כך כתב עליך המרשל. מי אני? מה חיי? מה פתאום? קחו אותו, אומר מרן החידה, רבי אברהם הירקן, הפך להיות כאון העולם, כאון, הוא היה אמרה דאטרה. כפי מה שפסק המרשל, הגאון החריף של העולם. כל זה ממה? ממידות עיקרות אציליות שלא בכלל שום פני ואופן לא לקחת לעצמו כלום. שום דבר. זה הילות וכבוד וזה מכבד וזה... זה. ככל מה שאדם מתרחק מהדבר, איך כתוב שמה? יושב בסתר עליון. אם אתה רוצה לראות מיהו העליון, אז יושב, אם הוא יושב בסתר, מסתתר, אז הוא יושב בסתר העליון. תדע לך, הוא העליון. הוא העליון. יושב בסתר העליון. אבל אדם שחס ושלום, המידות, תשמעו דבר פלא מה שראיתי. הגאון האדיר, הפוסק הגדול שכל גדולי אשכנז, הפוסק הגדול שכל גדולי אשכנז, היה הרמ"א, רבי משה ישראליש עליו השלום, הוא היה הפוסק הגדול של כל גדולי אשכנז. והוא, הרמ"א, רבי משה ישראליש, שפלא פלאות, התקבל דבר פלא. בגיל 13 הרמ"א, כבר היה בקי בכל התורה כולה. בקי בשס, הוא כבר הסמיכו אותו להוראה בגיל 13 שנה. בקי בכל התורה. מה ששאלו אותו הכל, בורסות שאינו מאבד טיפה, ולמד, למד, ממש כיתת את עצמו הרמ"א, רבי משה ישראליש, והפך להיות ממש בתאור של העולם. גדול, גדול רבני אשכנז, היה הגאון הרמ"א, רבי משה ישראליש. עד כדי כך שאומרים, ובני אשכנז יוצאים ביד רמ"א. יד רמ"א זה רבי משה ישראליש. הגאון הרמ"א, דבר משהו פלא. היה לו חברותה. היה לומד עם מישהו חברותה יום יום. גאון גם כן כמו. ואחר כך, פתאום, החברותה שלו הזה נעלם. כשהתקבל הרב בצעירותו, בגיל אולי 18, משהו כזה, הרמ"א התקבל לקרקו, קרקוב, קרקוב, מה קוראים לזה היום? אז קיבל, התקבל להיות רבה של קרקו, של עיר ואם בעיר ישראל, משהו, קיבלו אותו. היהודים שם היו מסתחרים, היה שם גם נוצרים, היו יהודים. היהודים מסתחרים, היה הבנה הדתית בין הנוצרים, לא היה שום מחלוקות, שלא שום רדיפות, היו מאוד מסתדרים ביחד עם היהודים, היהודים עדין הנפש והכל. באמת היה חיים, ישבו ממש בצורה נעימה וטובה. והיו מכבדים אחד את השני. והנה הגאון, הרב, שהיה להם רב של קרקו. ואז החליטו לחפש, הלכו לחפש, אמרו להם, יש רק, אבל הוא צעיר לימים, בגיל 17, 18. אמרו, מה אכפת לנו? 17, 18. העיקר שהוא הגאון, שהוא פסקן, שהוא יודע לפסוק. ודאי, מה זה יודע לפסוק? בגיל 13 כבר היה בקיא בכל כל התורה כולה. אז הלכו, הביאו אותו, אמרו לו, אתה מוכתר בכתר הרבנות של אב בית דין ורב ראשי של קרקו. יש עוד רבנים שם. בקיצור, אז הבישוף שמע שמביאים רב, אז הוא רצה לכבד את היהודים, הבישוף הגדול של העיר. אמר, אני רוצה גם לבוא לכבד אתכם, לראות את ה... לברך את הרב שלכם, שהבאתם, שיהיה עליכם לזה. אני רוצה. הוא בא לשם, רואה איזה ילד, בחור צעיר. הבישוף הזה היה בגיל יותר מ-60 שנה, ורואה פתאום איזה ילד בגיל 17-18. כנראה אומר היהודים, כנראה שרצו סתם לצחוק עליו שעושים מחתרה, וזה זה מה ילד, הוא יהיה מחתר עכשיו של כל הרבנים, הרבנים כולם זקנים, באים בימים, והוא יהיה הרב מעל כולם, הוא אב בדין, ראש אב בדין של כולם, הפתאום. אז הוא כעס ועזב את המקום, מה אתם עושים פה ליצנות, מתלוצצים עליי, הבאתם אותי בשביל סתם צחק בי? והוא כעס מאוד, ואמר, אני מעכשיו אני מבין שאתם רק מתלוצצים. אז באו לרמה, סיפרו לו את הדבר הזה, אמרו לו, תגידו לו שהוא רוצה לפגש, שאני רוצה לפגש איתו, אני מוכן לבוא אליו, לדבר איתו. אמרו לו, תשמע, הרב הזה, שהוא צעיר לימים, רוצה לדבר איתך. אמר, בבקשה, שיבוא. מה? מה הבאתם איזה ילד אחד פה, שהוא זה? אתם פה, היה ראש הבדין של כל, ראש הרבנים של כל הזה? מה? אמרו, טוב, תראה אותו קודם. הוא בא אצלו, שמע. אמר לו, תשמע, אני לא בא להתעדר פניך, אבל לא שום דבר. אבל, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש פה. אז יניק וחכים, זיקני בורא עולם ונתן לי חוכמתו יתברך. אני לא, אבל תדע, זה לא רק חוכמת התורה. אם יש לך איזו שאלה בפיזיקה, בכימיה, במה שאתה רוצה, ברפואה, הכל אני אענה לך. לא רק זה, תכנס בבקשת כל הבישופים שלך, של כל העיירות שפה, תכנס אותם ואני מוכן לבוא, וישאלו אותי מה שרוצים. ואם כן, אז נשאר בידידות. כן? אתה מוכן ככה? נראה. סתם. אולי מתעדר בנוצות לא לא. חלילה. כנסת כל הזה, בא לשם, הבישופים האלה כולם, הוריקו פניהם. אמר, איזה שאלות שאלו אותו, שלא ידעו. הענה להם על הכל. ואז התגדל והתקדש מו התברך. ובאמת, הרמה הפך להיות מטאור של זה, אבל לא, בעוונות הרבים לא האריך ימים, כי הוא בקצירות ימים הספיק לעשות את הכל. אגב, זה ידוע שהרמה חיבר שולחן ערוך כמו מרן בית יוסף, גם חיבר על הטור, יש לו גם כן דרכי משה הגדול, הארוך, יש לו דרכי משה קצר שאתה ארוך, חיבר הכל. חיבר שולחן ערוך כמו מרן בית יוסף. אבל גנז את השולחן ערוך שלו, וכתב למרן בית יוסף, כל חולק עליך כחולק על השכינה. ואני לא באתי חלילה וחס, כי ראיתי את עבודתך, אחרי שהוא ראה את עבודת, הגיעו אליו ספריו של בית יוסף, ושל השולחן ערוך שחיבר מרן, אמר, השם נתן לך את החוכמה הזאת, ואף אחד לא ימרית פיך, ואני מקבל. ואני גונז את השולחן הערוך שלי, אני בסך הכל, כאילו מבקש רשות, ממרן בית יוסף, שאני רק עושה, אני, יש כבר את השולחן הערוך, אבל צריך לפרוס עליו איזה מפה. אז אני אקרא לעצמי המפה. המפה. קרא לעצמו, המפה, אני רק מפה, על השולחן. על השולחן של מרן הבית יוסף. כך זכה גם הרמה להגיע למדרגות נשגבות מקובל אלקי, שאין דוגמתו, מה עשה ניסים ונפלאות, והפך להיות הפסקן הגדול של כל מדינות אשכנז, הרמה. לא זזים מפסקיו של הרמה. רבי משה איסרליש. וכל זה, תשמעו, דבר פלא. חברותה שהיה לומד איתו, שהתחלנו לספר, חברותה ממש כמו, נעלם פתאום יום אחד. כמה שחיפש, לא מצא אותו. מחפש, לא מצא. יום אחד, באים אליו, בני העיר, אלה שהם דואגים שהעיר יהיה כל מסודר, כל קשורה, באו אליו ואמרו לו שיש איזה חשד חס ושלום, אנחנו לא רוצים שיהיה קלקול בתוך העיר שלנו בקרקו, עיר הקודש שהייתה שלהם אז, ולכן אנחנו מעוניינים להגיד לרב מה שמעו אוזנינו וראו אנשים. יש איזה מאפייה בסוף העיר, מאפייה, אופה, שהוא אופה לחמים ומוכר. יש לו שם, יש לו איזה בחור אחד, ולאופה הזה יש בת בחורה, והשם מרחם. ויש בחור אחד שם, שהוא חי שם בתוך המקום, וזה בלי קידושין, חשבו שזה בלי קידושין, בלי. ואז הרמה שלח אחריו להביא אותו, חס ושלום, לא ישמע כזאת בעירנו, שבעיר הקודש שלנו. שלחו, הביא אותו הרמה, השתכל, אוי ואבוי, מי זה? זה החברותה שלו, קודש הקודשים. אמר לו, מה היא? אמר לו, ברוך השם, ראיתי שקיבלת את המשרה הזאת, שנהיית פתאום הבדים, וכולם באים אליך, ואתה נטרד, ואני נטרד, למה אני אתרד איתך? אני יכול ללכת, לשבת, לעסוק בתורה יום ובלילה. חיפשתי איזה מקום, שבני אדם לא מגיעים, אני יושב שם, יושב ולומד תורה יומם ולילה. וברוך השם, מצאתי את שאהבה נפשי, וקיבלתי את המקום הזה, הלכתי למאפייה הזאת, ומצאתי אדם ירא שמיים האופה, וביקשתי ממנו אם יכול לתת לי איזה חדר מוסתר, שאני יושב עוסק בתורה יומם ולילה. ונתן לי, ואחר כך ראה אותי שאני באמת, שתלמיד חכם יושב עוסק בתורה, אמר, יש לי בת, אם אתה רוצה. עשינו, אמרתי, רק בשקט. תביא 10 אנשים, באיזה מקום, ועדים, הכל, עשינו כדת וכדין, קידושין, עם הכל, חס ושלום, אני אעשה קידושין. ואישה צדקת, נותנת לי רק לעסוק בתור יום ובלילה. אז אמר לו, אבל אני רוצה לחזור ללמוד איתך. הרמה ביקש ממנו שרוצה לחזור ללמוד איתו. אמר לו, טוב, אז תבוא מדי ערב, בערבים קצת, תבוא. אבל שאנשים לא יבואו לפה ולא יטרידו אותך, ולא יטרידו אותי גם כן, יבדו לי את הלימוד שלי. אמר לו, בסדר גם. הרמה היה בא אליו. יום אחד, לפני שהרמה נכנס לחדר ללמוד איתו, הוא שומע שהוא מתפלפל עם מישהו, לומד עם מישהו, מה פתאום, לא ככה, הפשט ככה, הפשט. אומר, מי זה הבן אדם הזה? הוא חברותה אחרת, הוא רואה רק את הרב, אין מקום אחר, אין מאיפה, קפץ מהחלון. אומר לו, שואל אותו, מה זה? אתה יכול להגיד לי? אומר לו, כן, ברוך השם. זכיתי, וזה אליהו הנביא שבא ללמוד איתי. אליהו הנביא בא ללמוד. אז אמר לו, אני מבקש ממך, תעשה לי טובה. כשיבוא אליך, תשאל אותו, למה אליהו לא בא? אני גם יושב ולומד ויודע את כל, ברוך השם, את התורה כולה, ושוקד בה יומם ולילה. למה לא בא אליי? גם אני רוצה. אז הוא שאל אותו, כשבא הרמה, אמרו, שאלתי אותו, אמר לי, כיוון שאתה, יש לך משרה, ואתה חייב שיהיה לך תלמיד חכם, כיוון שאתה עם ציבור, חייב שיהיה לך שמינית שבשמינית, לשמור על הכבוד עצמי, כי סוף סוף אתה של ציבור, אני לא חייב לאף אחד כלום, אני נפשי כעפר לכל תהיה, אני בטל ומבוטל. כך הוא אמר, אני אליהו נביא בא אליי, אומר שאני בא אליך מכיוון שאתה בטל ומבוטל. אבל הוא, יש לו שמינית שבשמינית, שקצת עניין של כבוד, ולכן אני לא הולך לבן. אם בן אדם יש לו עדיין כבוד, אני לא יכול להתראות. אתם שומעים על זה? בוודאי שהרמה, אין לי צל של ספק שהוא זכה כך. באמת מביאים שהוא זכה ודאי לגילוי אליהו הנביא, לרוח הקודש, הכל. הרמה זכה לכל. זכה ועלה במעלות גבוהות, כי הוא עיבד את עצמו, ודאי אחר כך כשהוא שמע. העיקר, רבותיי, כשבן אדם זוכה לבטל את הכבוד, את הנטייה לאינטרסנטיות שלו, הוא מתעלה במעלות. נזכה שיהי שלום בחילנו, שלווה בארמותינו, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.